חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. ישראל מנצחת את החמאס, אך זקוקה לזמן. אולי פספסתם את זה בתוך כל התבוסתנות בתקשורת, אבל ישראל מנצחת במלחמה בעזה. העבדות של החמאס הולכות וגדלות, והתמיכה במאמץ המלחמתי של ישראל נמשכת ברחבי העולם הרבה יותר זמן ממה שחמאס שער. לא אני אומר, מאמר מערכת בוול סטריט ג'ורנל כותב כך. אתמול ראיינו את האלוף בדימוס עמוס גלעד. מה זה ניצחון? הוא שאל. איזה ניצחון? וטבע לקבל את תוכנית הכניעה לחמאס שניסחו האמריקאים וגולת הכותרת שלה, הקמת מדינה פלסטינית. ולכן הוא ודומיו טוענים שאין ולא ייתכן ניצחון על חמאס, ולכן צריכים בעצם להיכנע לערבים וכפרס על השבעה באוקטובר לתת להם מדינה ש-80% מתושביה תומכים בחמאס ובטבח. מדינה כזאת היא בעיניו הישג לישראל, אבל אם אנחנו מנצחים, מי יקנה הישג כזה? ולכן דברים שרואים משם, מהוול סטריט ג'ורנל, לא רואים מכאן, בייחוד העברים שסרבו לראות מה צפוי אחרי אוסלו וההתנתקות ועסקת שליט, ומסרבים לראות גם היום את האסון שימיתו עלינו אם אבייהם יתגשמו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. כמו שטבח השבעה באוקטובר יירשם גם על שמם של אלה שמתעקשים לא לקבל עליו אחריות, כך גם תקציב המדינה של 2024, החברים שיצביעו עבורו בכנסת לא יוכלו להימלט מהאחריות ההיסטורית עליו. ואין כמובן מה להשוות בין טבח מחריד לבין תקציב, אלא רק ברמה המוסרית. כי העובדה שבמלחמה האיומה שנכפתה עלינו כשמאות אלפי אנשים פליטים בארצם, 10,000 פצועים שמנסים להשתקם, מצב כלכלי מחמיר, איומים מתגבהים ואתגרים חסרי תקדים שניצבים לפתחנו, ממשלת המופקרים הנוכחית מעבירה עכשיו תקציב שבו הכספים הקואליציונים בשיא של כל הזמנים, 4.5 מיליארד, המשרדים המיותרים ויש רבים לא נסגרים, תקציב הישיבות לא מקוצץ ואף מוחרג מהקיצוץ הרוחבי של כולם, ותקציב החינוך החרדי גם הוא ברמה חסרת תקדים. כל זה נעשה מסיבה אחת בלבד, והיא לתחזק את הקואליציה ולמסמר את 64 הפושעים השותפים לתקציב הזה, למקומם בממשלת האסון. אז אני כאן בסך הכל מייצג את ההיסטוריה, או לפחות את ויקיפדיה, כולכם, כל האחרים לדבר הזה, תהיו חתומים עליו לעד. לא יהיה לכם את מי להאשים או למי להציל את האחריות. תודה.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
נו, מה אתה אומר? מנצחים או לא מנצחים?
אני אומר שאני לא מסכים עם רוב מה שאמרת, כי מנצחים באבוע, אני אומר את זה 6 פעמים בשעה, אין מה להשוות בכלל אותנו.
אז אתה מסכים, למה אתה לא מסכים?
לא, כי אתה, לא, אוקיי, אז אני אדייק, אני לא מסכים עם זה שאתה אומר שיש תבוסתנות באולפנים.
לא אני, וול סטריט ג'ורנל.
וול סטריט ג'ורנל מעניין את סבתי לאה לבית אלפנדרי.
אוקיי.
לא, איזה לאה, ליזה, מה, לא נורמלי, מצאתי שם לסבתא שלי עכשיו. ליזה לוי לבית אלפנדרי, שאני כל כך מתגעגע אליה, תקשיב רגע, תקשיב.
הולכים ונצמרים. מסגים משמעותיים, לוחמי צה"ל, בסדיר, במילואים, לא מפסיקים להרוס בתשתיות הטרור, להרוג מאות מחבלים, וזה רק השבוע.
שקריך קושמרו. כל הכבוד.
אני יושב בו.
אבל שמעת איתי יחד את עמוס גלעד.
אז זהו.
שאומר, איזה ניצחון, מה ניצחון?
אז בוא אני מגיע איתך למחלוקת האמיתית. אתה עיוותת לגמרי את דבריו, ואני לא חושב שאתה עושה את זה בכוונה, כי שקרן אתה לא. בניגוד לכמה אחרים.
הוא אמר לה,
לגמרי, וזה מדהים הניסוי הזה, איך מהצד שלך שומעים בדברים שלו משהו X, אני מדבר בצינות, הרי, ומהצד שני, שלי משהו Y. קודם כל, הוא לא אמר, לא ננצח, הוא אמר שמבחינתו ניצחון, הדבר הראשון זה להחזיר את החטופים, שזה אגב נושא מעניין שהייתי מוכן לדבר עליו 1,000 שעות. אם האם תניח אתה הורג את החמאסניקים ואיבדת את החטופים, האם אז אתה יכול להגיד שניצחת, או להפך, או גם וגם. ועוד דבר לגבי המדינה הפלסטינית. הוא לא אמר שצריך להקים מדינה פלסטינית, וגם הוא הדגיש 1,000 פעמים שזה לא בכלל באופק. זה גם אם ביבי יודיע מחר שהוא מוכן...
מה שאנחנו צריכים לקבל את ההצעה האמריקאית, היא הצעה האמריקא... טובה לישראל, והבסיס והקצה שלה הוא מדינה פלסטינית, הם לא רוצים משהו אחר.
הקצה של כל דבר הוא מדינה פלסטינית, ו... 65 שנה ועוד אין, ולכן הוא צודק.
אבל הוא מקבל את ההצעה האמריקאית, כן או לא?
נכון, וגם אנחנו קיבלנו את תוכנית טראמפ, וגם שם יש מדינה פלסטינית, ולא קרה כלום. עד שיהיה פה פרטנר פלסטיני, שאפשר יהיה להקים איתו מדינה, ייקח מלא זמן, בינתיים, אם אתה יכול, להסדיר את כל, להשלים את כל המעגל הסוני, לחתום עם הסעודים, להסדיר גם את נושא הלבנוני, הסיכון הזה הוא סיכון לדעת עמוס גלעד שכדאי לקחת. הוא הפכת את הבן אדם שאני מכיר 35 שנה, שאני בהתחלה, בשנים הראשונות, בשיחות רקע איתו, הייתי יוצא מבועל מהימניות והכוחנות, והזה אפילו יחסית לי, והפכת אותו
למי שרוצה, מדינה פלסטינית. יש הבדל בין נתניהו שאומר אני רוצה מדינה פלסטינית, ואתה יכול אולי להצדיק את זה כהתחמקות מאובמה, אני לא מקבל את זה, אבל חסידיו אומרים, ובין אדם שאין לו אחריות שלטונית מול האמריקאים ואומר כן, זו תוכנית טובה, אני רוצה אותה.
אני גם חושב שזו תוכנית טובה ואני גם רוצה אותה, ויש לי חדשות בשבילך, אני ממש לא מתלהב ולא רוצה מדינה פלסטינית.
אז איך מרבים?
ואיך אנחנו לא מדברים על הודעת ראש הממשלה עכשיו?
תכף נדבר.
תכף חדשות, מה תכף נדבר?
תכף נדבר.
שדורש עברות מהצבא על התרגיל אתמול עם הדימוי מתנחלים.
אני מצטרף לדרישתך.
אז אני לא, אז נדבר על זה אחר כך, חדשות קודם.
עכשיו, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דעד.
אחרי מפיקים אסף נבוא ויואב כהן, אחראית על השידור, תמר שלומוביץ. לפני שנתחיל, אני אומר לך שהם מודיעים עכשיו במרכז המורשת של ששת הימים לגביית התחמושת על הסגירה. למרות שהשר פרוש
הודיע להם שהוא מעביר 2 מיליון.
שהוא תורם להם סכום, שאגב הוא לא מספיק, אבל זה לא בבסיס התקציב. ואני מכיר את מנחם לנדאו, הוא לא עושה תרגילים וזה עצוב, ואם זה נכון זה חמור. ונטפל בזה בהמשך. שלום לדוקטור אמיר בוחבוט, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה.
שלום לך.
ערב טוב לכם ולמאזינים.
ערב טוב.
שמע, יש מיליון נושאים לדבר עליהם, מהצפון דרך הדרום, אבל לשכת ראש הממשלה מפרסמת עכשיו הודעה לא פחות ממדהימה, דורשת עברות מהצבא על התרגיל שהיה אתמול באוגדת היוש, שבו לפי טענות המתנחלים, עשו ביום, היה תרגיל כמובן של
לא,
מלחמה.
טענות של גדוד מילואים.
לא זוכר כבר טענות של
כן,
מי.
כן, שהוא מופעל שמה... כביום אויב שם.
תורגל גם, אתה יודע מה, תמשיך אתה אמיר, מה קרה שם?
תראה, אתם בעצמכם לא סגורים על
האירוע. טוב, על נו, לא היינו שם.
אבל בגדול, אם ראש הממשלה יש לו זמן להתעסק בתרחיש, שהוא אחד מתוך מאות תרחישים שיתורגלו, יהודה ושמרון במסגרת התרגיל הזה, אז מראה איפה הקשב שראש הממשלה נמצא, וצערי הרב אני אומר את זה בצער, כן? שלא יובן אחרת. בסוף בשורה התחתונה יש טענה על כך שתרחישו במהלך תרגיל שדיבר על מוכנות של גדת יהודה ושמרון לכלל התרחישים בגזרה, אירוע שבו יש חטיפה של פלסטיני או של ערבי על ידי יהודים וכו', ומפה זה התגלגל והפך להיות משהו פוליטי. אני אגיד את דעתי, אני מבין את רחשי.
שנייה, השתמשו באנשי מילואים, אחד הגדודים שכתבו מכתב, והלבישו אותם כמתנחלים עם הכתובת ביום אויב או לא?
אז אני לא מכיר את זה, אני כן מכיר שהיה תרחיש כזה, אני כן מכיר ששימלצו את זה, אני לא רוצה לרדת את הפרטים, כי יש, אחד זה נמצא כמו שאתה מבין בבדיקה, שתיים, יש כל מיני טענות לכאן ולכאן, וכל מה שאני אגיד לא יהיה מדויק, אבל מה זה משנה? יש פה צד אחד שטוען שהוא נפגע מאוד, וחלקו יצא להתקפה על מפקד פיקוד מרכז, אלוף יהודה פוקס. אני לא שם את עצמי כמגן של האלוף, הוא מספיק חזק כדי לבלוס ביקורת מהסוג הזה כל עוד, מאחר והיא לא עניינית בעיניי. שוב, אני מבין את רחשי ליבם, אבל זה תרגיל משמעותי מאוד, שמדבר על מוכנות, מתרגיל מוכנות להידרדרות, וכולם...
לא, אבל אמיר, הרי הקטע, קודם כל, גם אני ניסיתי אתמול בלילה לברר, והוא חש לי שזה היה ביום אויב, כן, הם שיחקו, הם לא לובשו כמתנחלים, שמו עליהם וסטים צהובים, אבל... הוויכוח היותר
אבל
מהותי...
אבל הם שיחקו את המתנחלים.
לא, אמרת לבשו כמתנחלים.
ולבשו זאת... אפודים שעליהם כתוב ביום אויב, ככה
כן,
עושים תרגילים.
כן, האפוד, נכון, האפוד. לא, נכון. לא, כלומר, לא שמו להם פאות וסנדלי זה.
לא.
הוויכוח היותר מהותי, זה מה שאני לא מסכים עם הודעת ראש הממשלה, שהוא אומר, התרחיש הפיקטיבי הזה מנותק מהמציאות, לא ראוי. בסוף הרי זה קרה.
מה קרה?
נחטף ערבי ונרצח.
בירושלים? על ידי ירושלמים, לא על ידי מתנחלים. תעשה את התרגיל בירושלים.
אז זאת מתנחלים, זאת מתנחלים.
תתרגל בשומרת השתלטות משטרתית על אונס קבוצתי. או בגבעת שמואל תפיסת מרגלים. מה יגידו אנשי הקיבוץ?
לא, שומרת וגבעת שמואל לא רלוונטיים.
למה? לא חטיפת ערבים. אונס קבוצתי או ריגול.
יהודה ושומרון עומדים לפני פיצוץ. עכשיו, האויב זה הפלסטינים, שלא יהיו בה... אי הבנות, אבל מכיוון שכבר נשרפה משפחה בדומה ונעשה ניסיון להציט את חווארה, וזה שזה היה במזרח ירושלים זה לא משנה הרבה עם אבא מוחמד אבו חדר, הצבא צריך להיות מוכן גם, ואגב באותו לילה בחווארה הם לא היו מוכנים.
יפה.
הם לא היו מוכנים.
אני כן, לא, סליחה. אני מה הבעיה בין בסיפור הזה? שלא באמת כולם מבינים עד הסוף מה באמת היה בכל המעטפת של התרחיש הספציפי הזה, אבל צריך להבין, זה אחד מתוך מאות. זה לא עכשיו שכולם עכשיו מדברים על הדבר הזה, כאילו קמו בבוקר פיקוד מרכז אוגדת היוש, וזה מה שעשו מהבוקר עד הערב, תרגלו אירועים מהסוג הזה. בואו חברים, לנו הייתה ביקורת על אוגדת יהודה ושמרון ופיקוד המרכז, בסוגיית חווארה, כן מוכנים, לא מוכנים, זוכרים היטב את פינוי פלסטינים מבתיהם שעולים, מבתים שעולים באש, אז בואו לא נתנתק מהמציאות, אבל מכאן ועד התקפה עכשיו ממוקדת, שהיא בעיניי פוליטית, נגד מפקד פיקוד המרכז, יהודה פוקס, בעיניי המרחק הוא עצום ורב, כן נכון לבקר, כן אפשר להיפגע, וזה בסדר, אני מבין את זה, אני מבין טוב. את זה, אפשר להכיל את זה וכו', אבל בואו חברים.
בואו ננסה להספיק עוד נושאים.
התקפות על אלוף פיקוד מרכז ששינה את האירוע הזה ביהודה ושמרון מקצה לקצה, עיין ערך שימוש במטוס קרב לסיכול ממוקד, להסרת איום, החזרה של המלטים ל... אני פטיש לי פטיש לדבר הזה, כן? כי זה בעיניי הכי מדויק שיש. אז זה אף אחד לא מדבר. על אלפי עצורים, על מאות הרוגים מחבלים, אף אחד לא מדבר. אבל אני מניח שזה עוד פעם, היום כנראה...
אתה כנראה לא מטייל באתרים שאני מטייל בהם. כל יום משבחים, כל יום משבחים את הצבא שהוא עוצר לילה מבוקשים ושהוא נלחם ושהוא מחסל אותם.
אריה, הצבא זה מפקד פיקוד מרכז גם, זה לא יום כן, יום לא, יום למה לא.
אריה, אתה מודע לזה שאלוף יהודה פוקס נמצא במרכזו של מסע שיימינג כבר הרבה זמן. וגם אתה צודק, התקשורת מפרגנת לפיקוד מרכז שהוא מצליח, הוא מצליח בזמן האחרון טפו, אבל יש התקפות מטורפות.
ארי, תגיד לזה, זה העניין שזה פרסונלי, אתה לא יכול להיות יום בסדר ויום לא בסדר, אתה לא יכול לסכל טרור בזמן מלחמה עצימה ברצועת עזה, שכל הכוחות מושכבים גם ברצועת עזה, גם בגבול לבנון וסוריה, ועם המעט שהשאירו לך לצאת לשבעה צוותי קרב חטיבתיים, שעושים מבצעים במוקדי קנה טרור. תשמע, אני מאוד התרשמתי מהדבר הזה. אני הייתי בטוח שנחטוף ביהודה ושמרון.
אני חייב להמשיך אותך בשנייה, ואני ממש רוצה שגם נגיע לצפון ולמעזה, שהעובדה שיש את המלחמה המטורפת הזאת בעזה, ושלוש אוגדות שנלחמות בגבול הצפון, ופיקוד מרכז ממשיך באותה עצימות.
בדיוק
מה שאמרת, להיכנס כל יום ולצאת.
כל מה שצריך היה שאלוף פיקוד מרכז יפרסם התנצלות על הדבר הזה. טעות, נפלה שגגה בידינו. זה הכל.
אז אני מבין שאתה כבר אחרי תחקיר, אריה.
לא, אבל מה שהיה, אם אנשי מילואים כותבים, הפכו אותנו לביום אויב של מתנחלים, אז תפרסם התנצלות על זה ונגמר.
אריה, אתה לא מכיר את יהודה פוקס. יהודה פוקס, תקשיב, הוא מנץ', הוא מגונן על פקודיו. הרי ברור לך שזה לא קשור אליו בצורה ישירה, אלא בצורה עקיפה. אני חושב שכדי לא לשפוך את התינוק עם המים, הוא עכשיו לא עושה סלעים. האם הביקורת היא לגיטימית על עצם התרחיש? אפשר להבין את זה, אני מבין את זה.
לא, על עצם התרחיש אני חושב שצריך לתרגל את זה.
בסדר.
אני חושב שצריך לתרגל אפשרות של אלימות מתנחלים קיצוניים, מכיוון שזה קורה. וצריך להיות מוכנים לזה, לא יודע ביום אויב, לא ביום אויב. מישהו כנראה לא היה רגיש פה.
זה מכאן ועד התקפה נגד אלוף, בואו חברים, בעת הזו אני מציע שתהיה ביקורת, אבל ביקורת עניינית ולא מתלהמת ולא חורגת מהכלל, ויש לנו המון ביקורת על מטה כללי.
התנצלות, תמשיכו הלאה, זה הכל.
אסף אומר לי שדובר צהל התנצל, אני לא זוכר התנצלות של דובר צהל.
אני גם לא מכיר.
ואני אחפש אותה. וזה לא,
ואני עוד לא יודע מה קרה שם.
לא, אני רוצה שנדבר רגע על בית החולים נאסר. חן יונס, דבר איתנו על זה רגע.
תראה, מה שקורה כרגע בחן יונס, והתחבר לדבריו אתמול של שר הביטחון יואב גלנט, הוא אתמול נתן לנו איזה סוג של הבלחה על מה שבאמת קורה עכשיו בחן יונס. מה שקורה עכשיו בחן יונס, אי אפשר להרחיב יותר מדי, אבל אפשר להגיד שצהל רושם פה, על אף שזה נשמע פומפוזי, פרק בהיסטוריה הצבאית העולמית. תמרון תת-קרקעי על מלא. הוא אמנם איטי, הוא אמנם מורכב, הוא אמנם קשה, כשמעל הקרקע אתה יכול לגמוע קילומטרים, שם זה הולך הרבה יותר קשה, אבל כמו שאתה מבין, כל יום שעובר, או כל שעה שעוברת, יש לבחירי הזרוע הצבאית של חמאס פחות מקום לזוז בו. פחות מקום לזוז בו. ועכשיו נחזור למעל הקרקע, בית החולים נאצר, כל מקום שיש בו בית חולים, מתקן רגיש של אולי איזה מוסדות חינוך, וליד נמצא עוד איזה בית תמחוי או משהו שקשור לחמאס, אפשר להעריך בסבירות גבוהה שיהיה שם פיר, מנהרה או משהו ששימש את הזרוע הצבאית והמדינית של חמאס. אנחנו עדים פה לרגעי האמת של מלחמת חרבות ברזל בהקשר של הזרוע הצבאית והמדינית. התקדמות גדולה מאוד. ואני, אם יורשה לי להעריך הערכה גסה ואולי תחלקו עליי, אבל יכול מאוד להיות שגרירת הרגליים הזו בהקשר המסע ומתן, כנראה היא תולדה של אפשרות אולי להתקדמות בתמרון ולחץ מסיבי על חמאס. כי לא יכול להיות שאנחנו...
אני שומע את אותם דברים שאתה שומע, פחות כי אני לא הכתב הצבאי, וגם מתפרסם, ואנחנו יודעים שהצבא היה, בוא נאמר לאחרונה, אסור להגיד יותר מיד לאחרונה, במנהרה שבוודאות סינואר היה בקודם, אבל מצד שני הם אומרים לי שזה יכול להיות סבבה, וגם יכול להיות שעוד שנה לא נתפוס אותו. כאילו זה גם עניין של מזל.
מדבריך עולה שאנחנו גוררים רגליים במסע ומתן עם החמאס?
כן, זה מה שאמר. לא, תראה, עוד פעם, בוא נקדד את זה בצורה שלא חלילה תחתה לאמת. השורה התחתונה היא כזאת. יש התקדמות משמעותית מאוד ביכולת לפצח מנהור תת-קרקעי, ולא כמו הפירים הקטנים האלה שאתה מדמיין. אני מדבר איתך על המערכות הגדולות שמשפחת סינואר, שהזרוע הצבאית בנתה לאורך שנים ארוכות. בסדר? שנים ארוכות, אנחנו מדברים פה על מערכת של מנהרות, זה דבר אחד. הדבר השני, יחיא סינואר לא באמת פתאום נעלם ולוקח לו זמן להגיב וכו', קרה משהו, הוא שחרר מידע בשבועות האחרונים שבשנים עברו, היו יוצאים לנו קרניים כדי לקבל שבב של מידע על דברים רגישים מהסוג הזה, הוא נמצא בלחץ. זה כבר לא הרעיון הזה של ישמע את הזחל, ישמע את הטנק, ישמע את הנגמש, פה מדברים על עצם שרידותו, והערכה אישית שלי, לא מעניינים אותו כקצה הציפורן שלו, הסירים הכלואים במדינת ישראל. מה שמעניין אותו זה שרידותו האישית.
חד משמעית.
וגם אם ייווצר מצב שבו אתה שולל לו, אני לא רוצה להשתמש במספר כי זה לא עובר צנזורה, אבל פרק משמעותי מאוד במערכת המנהרות שלו, הוא יצטרך לצאת או לעבור קדימה, ובסופו של דבר,
יאללה, נהיה קצת אופטימי. בוא, תן לנו משפט סיום על הצפון.
אנחנו, צהל ערוך למלחמה, לשיטתי ולהבנתי, תהיה מלחמה, השאלה היא מתי. אני מאוד מקווה שצהל הוא זה שיבחר את העיתוי, אני מאוד מקווה שהדרג המדיני הנוכחי, שכמו שאתה רואה לא מתעסק באמת בעיקר לפעמים, אלא לפעמים בתפל, לא ייתן שרפרף לחיזבאללה לרדת מהעץ, לא הפעם. היינו כבר בסרט הזה של עולים לארדוב ויורים באוויר כדי להבריח חוליה שירתה על חיילי צהל. היינו בכל מיני אירועים שמביימים כל מיני דברים. לא לביים,
מביימים פצועים, אתה זוכר שביימו פצועים?
אני זוכר
היטב. עם המסוק לרמב״ם.
אבל זה לא כמה כל צעקה, אבל לא משנה, מה שרציתי רק לבוא ולהגיד, אי אפשר להחזיר את התושבים לצפון בידיעה שיש סיכוי שתינוקות כמו שראינו בכפר עזה ובבארי הולכים לישון בלילה, פוקחים עיניים ומוצאים את עצמם בעזה בתוך כלובים. מצמרר, קשה לשמוע את זה, אבל זאת המציאות.
אני חייב להגיד שלצערי, לסיום, אני לא בטוח בהערכה שלך שתהיה מלחמה. אני אומר את זה לצערי, והלוואי שאתה צודק. עוד פעם, אנחנו לא רוצים מלחמה.
אין לך ברירה.
לא, אבל אני חושב...
האם היא תהיה מלחמה מתוחמת, האם היא תהיה מלחמה נקודתית על 10 קילומטרים, ונדרדרה, אי אפשר להשאיר את המפלצת המגרגרת והנוהמת הזו, שהתפתחה לנו בגבול הצפון.
מסכים לכל מילה, ועדיין...
ראית מה קרה למחשבות החלביות שהיו לנו באזור הדרום.
לא, אתה צוד... אמיר, חבל שאתה מנסה לשכנע אותם.
אתם מחרחרי מלחמה, אני חייב להיות פשרן ומתון. להערכתי מדינת ישראל הולכת לקבל.
אתה טועה בענק. ארי, אני אסביר לך גם למה. כי היו פה לא מעט אלופים.
אל תתקד אותי בחיית.
היו לא מעט אלופים במטה הכללי שאמרו לי, אתה לא מבין, שאני הערתי על כל מיני אירועים על הגדר, אמרו לי, אתה לא מבין. אז לפרקים אמרתי, וואלה, אולי הם צודקים, אולי הם רואים את המודיעין שאני לא רואה. בדיעבד התברר שלא היה להם שום דבר ושמץ של מושג, ולא רק
טוב.
שלא הייתה התראה. תקשיב, התפיסה קרסה, אריה. על מה אנחנו מדברים? התפיסה קרסה.
לא שמעתי על זה.
אריה, ממש יודע את זה.
לא רק בדרום, התפיסה קרסה, ובוא לא נדמיין את עצמנו, נמצאים בפשיטה.
איך אומרים?
גם בגבול הצפוני וגם בדרום, באותו 7 באוקטובר.
נמשיך לעקוב. דוקטור בוחבוט, תודה
רבה.
יום טוב.
אסף צדק, עכשיו נזכרתי גם שכן ראיתי את ההודעה הזאת אתמול, צהל לא תרגל, דובר צהל כתב, צהל לא תרגל תרחישים המדמים מתיישבים כאויב, והסימון בווסטים המדוברים אשר מטרתם להפריד בין מתורגל למתרגל, הינו כחלק משגרת הבטיחות התרגילית, במקרה הנוכחי, טעות היה לסמנם בכיתוב שכזה, ואנו מצרים על כך. אז סוג של התנצלות.
סוג של.
חבר הכנסת יאו רביבו, מרכז הקואליציה ועדת הכספים הליכוד, שלום.
שלום, ערב טוב. ברשותכם, לפני שאשיב על שאלותיכם, אבקש להתייחס לעניין הנושא הקודם שעסקתם בו.
בבקשה.
לתסכולי כי רבו, רצועת הביטחון שמדינת ישראל פרסה בצפון, היא בתוך שטח ישראל ולא מחוץ לשטח ישראל.
אבל גם בדרום.
היום כבר לא. גם בדרום. אפשר לדון בזה, אבל בינתיים בצפון עוד לא נפתחה מערכה, עוד לא נפתח תמרון, ובאופן יזום מדינת ישראל החליטה להקים רצועת ביטחון בתוך שטח ישראל, עובדה שמתסכלת. בצד זה אני מעדכן אתכם שהקמתי שדולה ביחד עם חברת הכנסת אפרת רייטן, שתכליתה היא לדון בסוגיית הצורך בהקמת מנהלת תקומה צפונית, כדי שתוכל לתכלל את כלל האתגרים וההתארגנות.
ראיתי את השדולה שלכם, אז תשמע, לפני שנגיע, כי בסדר, הטריגר להעלות אותך ולבקש אותך לשידור, זה המכתבי איום, ותכף נדבר עליהם, אבל עדיין, בסוף, אני שמעתי היום את ראש עיריית סדרות בכל ישראל, פותח מבערים ב-200 קמ"ש על הממשלה, ועל זה שמכריחים אותם עכשיו לחזור, כשאין תשתית לחזור, וזה בדיוק הקטע הזה של שדולות ושל לדאוג לאנשים. עכשיו, לאן תוליכו את החרפה? חבר כנסת רביבו, הקמתם ממשלת ימין על מלא. יש לך רצועת 200,000 פליטים בישראל, ועכשיו אתם גם מתקמצנים, ואני מדבר עליך כאיש ועדת הכספים, על תושבי סדרות שיש להם ילדים קטנים, לעוד כמה חודשים במלון, שלא לחזור באמצע שנת לימודים, כשמתברר שגם אין סגל לשנת הלימודים. זאת אומרת, זה נשמע לי מופרך כל האירוע.
טוב, אז קודם כל לגישתי, עניין הפתרון לפינויים לבתי מלון, הוא פתרון לא טוב. אני חוויתי את דעתי עוד כבר במהלך חודש אוקטובר. לגישתי, משפחה מפונה לבית מלון תישא נזק עצום ורב לאורך שנים, אם היא תשרוד. לשהות בבית מלון לא רק עולה המון למדינה, אלא פוגע במרקם המשפחתי, פוגע בסמכות ההורית, פוגע בזוגיות, סוג של סיר לחץ שאין לו שום הצדקה. אני לא אומר שיחזירו אנשים כשהשטח עדיין לא ערוך לכך בכלל ההיבטים ביטחוניים, חברתיים וכלכליים, אבל כן לבדוק חלופות אחרות שיהיו נכונות יותר, בריאות יותר וכלכליות יותר.
אתה אומר בעצם שמדינת ישראל טעתה כשהיא פינתה 200,000 איש לבתי מלון, שאסור היה לעשות את זה.
אני אומר ש... פינוי שמתמשך לאורך כל כך הרבה זמן, מבלי שקובעים במסמרות חלופות אחרות שלא יציבו יותר מדי ברירות לכולנו, זהו כישלון מחשבתי לגישתי, כן.
איזה פתרון אחר למשל?
אמרתי, לפנות לאזורים אורבניים, ליישובים כפריים, כדי שמשפחה תוכל לנהל את משק הבית שלה, אם לא בבית הקבע שלה, בדירה שכורה.
אתה צודק לגמרי. חלק מהמפונים פונו, יש בתים שלמים, בנימין שלמים בתל אביב, יש קיבוצים שימצאו, אפשר היה ליזום את זה. היה עכשיו דיווח בערוץ 12, הספקתי לראות אותו לפני התוכנית, על גילויי אלימות, אפילו אלימות מינית, התמוטטויות עצבים, הקטע הזה של סיר לחץ במלון של מאות משפחות, בכל אחת בחדר של 12 מטר מרובע, הוא בלתי אפשרי, זה פשוט לא אנושי.
מטורף, גם אם זה 40 מטר.
טוב, בוא נתקדם, מה זה הנוקמים? מה הם רוצים מהחיים שלך?
קודם כל, אני לא חושב שעליי באופן אישי, אני חלק מרשימה ארוכה ומכובדת של אנשי...
ואתה סומך על זה שאתה ברייש ולא יגיעו אליך לפני שהמשטרה תתפוס אותם?
אפילו הסדר הוא לא... הוא סדר ספורדי שם בין הרשומים. זה מדלג בין א' לרש, לג' וכן הלאה.
אז רגע, תעצור לפני שתמשיך, כי לא הסברנו למאזינים. מכתב איומים חסר תקדים נגד חברים בקואליציה, שנשלח לכאורה מטעם ארגון הנוקמים הישראלים, נשאיר ליד כל הרוג מכתב עם סגל, סמל הארגון, מאיימים עליכם לפגוע בכם, במשפחות, בילדים, בנכדים, אם לא, אם תמשיכו בתפקיד,
והקונוטציה של ארגון הנוקמים, זה אותו התארגנות של אנשי הבריגדה, אחרי מלחמת העולם השנייה, לחסל את הנאצים בגרמניה.
במכתב אתם נדרשים להצביע נגד התקציב, ולפרק את הקואליציה, ולהביא לבחירות חדשות. זאת אומרת, זה אנשים מהמחנה שלי.
אני ממש מבקש, לא יודע מה זה המחנה שלך, במשך שנים ספרתי אותך במחנה שלי, אני לא יודע מה זה המחנה שלך.
וואלה, לא ידעתי, מאיפה אתה בארץ?
אני במקור מלוד.
יש לי משפחה בלוד, יש מצב. אבל אתה צודק, רביב, אני מקבל את ההערה. אני... אתה אח שלי, נכון. פספסתי את הדבר הזה. קיבלתי את ההערה, אבל בכל זאת, מה עושים עם מכתב כזה? מה צריך לעשות עם מכתב כזה?
אז אני אומר לך שאפילו טענתם ודרישותם לא קוהרנטיות. שכן מצד אחד הם מבקשים שנסייע בלחימה במחבלים, ובאי שחרור המחבלים המתואבים, ומצד שני...
גם את זה יש?
שנפעל, כן, מצד שני שנפעל להפיל את הממשלה. לצד העובדה שמדובר במעשה נפשע, וחמור, אני לגישתי מאמין שמדובר בקבוצה קיקיונית קטנה ומצומצמת יותר מכפי שהיא מנסה
יכול להיות בן אדם אחד כל הקבוצה,
ברור,
כן, כן,
זה מטריל
לחלוטין, ואני לא מתכוון לשנות לא מדרכי ולא מהצגת עמדותיי שאני מבטא אותן באופן נחרץ וברור, לא פעם אחת גם כנגד גישת ופעולות הממשלה שאני גאה להיות חלק מהקואליציה, אבל עדיין אני מלא ביקורת לאורך השנה ומשהו האחרונות במגוון נושאים. ואני סומך על כל גורמי הביטחון הרלוונטיים שפועלים במלוא הרגישות ושיתנו מענה ושיגיעו לאותם קיקיונים בודדים עד בודד.
טוב, אז זה מכיוון שגם אני לא ידעתי שזה דבר והיפוכו, מצד אחד תצביעו נגד התקציב, מצד שני אל תשחררו מחבלים. אבל תגיד עכשיו, לסיום, אתה חבר מרכז ועדת הכספים, זה נראה לך ראוי להגיש את התקציב שאתם מגישים עם 4.5 מיליארד שקל כספים קואליציונים, זה הכי גבוה אי פעם, עם החרגת התקציב הישיבות שהוא הכי גבוה אי פעם מהקיצוץ הרוחבי, זה סוג של אטימות, שאתם עלולים לשלם עליה ביוקר בבועית, לא בקשר לנוקמים, כן? אלא אם יקרה במקרה בחירות או משהו.
טוב, אז ככה. אני אנסה ככה לתמצת תשובה רחבה שיש לה כמה מישורים. הייתי הראשון לדרוש את חקיקת חוק תקציב 2024 והתאמת 2023, עמדתי על הרגליים האחוריות שכך יהיה, הייתי הראשון לדרוש את ביטול המושג הבזוי שנקרא כספים קואליציוניים, אני שמח שראש הממשלה, שר האוצר ויושב ראש ועדת הכספים אימצו את גישתי ודרישתי, לצערי זה עדיין לא יוצא לפועל באופן נרחב לאור חוות דעת מקצועית של היועצת המשפטית לממשלה, אך כמובן שיש התחייבות שבאופן גורף זה יקוים ב-2025.
אתה אומר רק שלא יקראו אותי... לזה כספים קואליציוניים, אבל אני... שהייעוד של הכסף ייכנס אסביר. לבסיס התקציב, זה אריה, בעצם אריה, מה שאתה אומר?
אריה, אתה צודק, אבל אני אסביר מה תומן בחובו ביטול המושג כספים קואליציוניים. כשכסף לא נמצא בבסיס התקציב, הוא פחות מפוקח, בהכרח יוצא יותר כסף מכפי שצריך להקדיש למטרות מסוימות שכן מוצאות ככספים קואליציוניים. משמע שלגישתי, בהתעקשות אנשי האוצר לא להכיר באופן מוצר בבסיס התקציב בכספים לאוכלוסיות מסוימות ולמטרות מסוימות, על ידי כך בעצימת עיניים ישירה שלהם מוצאים הרבה יותר כספים מכפי שאמורים וצריכים לצאת, בוודאי בעת הלחימה שבה אנחנו נמצאים, כשאנחנו פועלים לתקציב מרוסן. אז זאת ההתייחסות שנותנת לך מענה גם למה צריך לסגור ומה אנחנו נרוויח מכך.
ענית על כל השאלות, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
בני גנץ מצייץ, ההחלטה לדרגל חטיפת פלסטינים על ידי אנשי ההתיישבות במסגרת ביום אויב הייתה טעות, צהל תחקר אותה והתנצל וטוב שכך, ההחלטה של ראש הממשלה להשתמש באירוע כדי לפגוע בצהל ובלכידות ממניעים פוליטיים מיותרים, מיותרת, ומצריכה גם היא תחקיר והתנצלות שלו בפני צהל וכל אזרחי ישראל, וזה עוד לפני האריה שדיברנו על שובאל בן גביר. חבר
שלום שלו מיד יתנצל
וגם הוא אחר כך
מיד יתנצל.
שלום לספי בן חיים.
שלום רב.
מייסד צו 9. אז המשטרה חטפה אוטובוס שלכם היום או שאני נדמה לי?
האמת
היא אתה אומר שהמשטרה לקחה את החוק לידיים? אני לא מבין את זה.
אני אומר מה שהם לא יכולים לעשות על ידי מה שנקרא דיכוי מחאות, אני יודע איך לקרוא לזה,
בדרכי שלום.
תספר מה היה, כי רוב המאזינים לא יודעים על מה אנחנו מדברים.
הדבר הראשון, נעים להכיר, ספי מצו 9. הסיפור שלנו התחיל משהו כמו לפני שבועיים חזק, לפני חודש פחות, רק אשתי ואני הגענו למעבר, ובעצם התחלנו להדליק את הסיפור הזה של מסעות התחמושת לחמאס, ועליי יש צו הרחקה מכרם שלום, כי מכיוון שאני גם...
זה לא תחמושת, אחינו.
ברור, זה סיוע הומניטרי לילדים.
לא, בסדר, אני נגד הסיוע, אוקיי, אבל בוא נדייק, לא מעבירים להם פגזים.
אז אני שואל, בסדר, אין בעיה, זה טרמינולוגיה מאוד פשוטה. הסיוע לחמאס בשעת מלחמה, כל אוכל שאתה נותן להם, נותן אוכל ללוחמים שלהם או למחבלים שלהם. בסדר, אז מבחינתי זה תחמושת, אבל בסדר, אפשר לקבל את הסיוע...
לוגיסטי, דלק לחמאס, אנחנו יודעים מה המשמעויות שלו.
בדיוק, אוקיי, עכשיו בואו נתקדם לתכלס. בתכלס מה שקורה, מהרגע שהתחלנו את ההפגנות, מהר מאוד הפכו את הדבר הזה לשטח צבאי סגור, שזה צו דרקוני, גם כאן, גם במעבר ניצנה. משתי המקומות קיבלנו את אותו דבר יום אחרי שהתחלנו את ההפגנות. בעצם, והיום מה שקרה זה שהגענו כבר אוטובוסים, אנשים מכל הארץ באו מתל אביב, מפתח תקווה וכולי וכולי, מהצפון, מקיצור, מירושלים וכולי. אוטובוס מגיע לצומת גילה, צומת גילה, אני לא יודע, זה ממש כמה קילומטרים לפני אופקים.
תנסה לזוז טיפה לשפר מיקום, כי אתה נשמע קטוע, ותסביר לנו למה רע בעיניך שעל יד הגבול ממש מכריזים שטח צבאי סגור, מה לא בסדר בזה?
אז שנייה, אז אני אתחיל מהאירוע של היום, ואז נלך לשטח צבאי סגור, בסדר? מה שקרה היום זה בעצם אוטובוס מגיע לצומת גילת, צומת גילת עוצר אותו שוטר, חוסם את המעבר שלו, עולה השוטר, אומר לנהג, אתה עכשיו נוסע איתי לנתיבות, לקחת את הנהג לחקירה, הרחקה של 15 יום עם כנס של 2,000 שקל במידה והוא מפר את ההרחקה,
הוא עוד לא נכנס לשטח צבאי סגור, רק שנבין.
כלום. צומת גילת. צומת גילת, תחשוב שעכשיו בירושלים עוצר אותך, שוטר אומר לך, אתה לא יכול להמשיך. הלו, חופש התנועה, שכחנו ממנה? כאילו, אין חוק שמדבר בצד השני, אבל אין חוק.
ככה היה בהתנתקות, ככה עצרו אוטובוסים בכל הארץ.
נכון.
חבר'ה, דווקא כאחד שחושב לספק לחמאס זה רע מאוד, בסוף יש החלטה של הממשלה. היא החלטה מדינית
אבל
ביטחונית.
אבל מותר להפגין נגדה.
רגע, מותר למחות בדיוק. אני בא ומוחה.
כן,
אני,
אבל...
המחאה שלי היא לגיטימית לחלוטין.
אם ההפגנה הייתה, לא הייתה כרוכה גם בהפסקת העברת ההספקה, אז הם היו חילים את זה.
מה,
הם
אסור, לא יכולים... אסור לחסום צירים? אסור לחסום את איילון למשל?
יש לי שאלה, בדיוק. דבר ראשון, אסור לחסום את איילון, ודבר שני, במחאה כמו במחאה, יש מחירים גם לשני הצדדים, בסדר? אני מקבל את המחיר שאני נעצרתי, והם צריכים לקבל את המחיר שיש מחאות, והמחאה בעצם עוצרת
נכון,
את הסיוע.
נכון, ולכן אתה ממשיך למחות וממשיך לייצר. נכון. על אריה, לשאלתך, כשחוסמים את האיילון או את... איך קוראים לאיילון של ירושלים, שכחתי? בגין.
בגין,
בגין. אז הנזק הוא שהציר חסום. כשאתה חוסם שם את הציר, הנזק הוא שההומניטרי לעזה לא עובר. כל העולם
מתפרע. לידיים של חמאס, צריך לזכור.
כן, אבל בסוף, עוד פעם, לא אני מקבל את ההחלטה הזו, אבל ההחלטה הזו היא כדי לאפשר את המשך הלגיטימציה של המלחמה, והיא התקבלה על ידי הדרגים הכי זה, ולכן הם משתמשים בכוח יותר. יש לזה השלכות הרבה יותר גדולות מסתם לחסום כביש באיילון או שאתה יודע איפה. רגע, היה עוד איזה משהו שר ישר.
שאלה אם מותר להפעיל צבא כדי לחסום מחאה פוליטית, הלא החזל שטח צבאי סגור, לא באה, נכון, אבל המחאה באה לעצור מסעיות, לעצור מהלך של הממשלה. ופה אתה מכריז שטח צבאי סגור, לא מטעמים ביטחוניים, אלא כדי לעצור מחאה.
אלא כדי להעביר את הסיוע ההומניטרי, שזה ביטחוני.
כל כביש 232, מקיבוץ עד, עד לאיך קוראים לזה, עד לכרם שלום מוכרז כשטח צבאי סגור, כולל כל היישובים. אוקיי? זה משהו שהוא לא, זה לא הגיוני. בסדר? זה, כשאתה רוצה במשטר, דיקטטורי, בסדר? להבדיל מה שנקרא, אתה רוצה עכשיו לשלוט באזרחים בצורה כזו, זה הדרך. הדרך היא פשוט לבוא ולהגדיר, אוקיי, השטח הזה הוא שטח צבאי סגור. עכשיו, להגיד, טיעונים ביטחוניים, טיעונים כאלה ואחרים, אז איפה הם היו עד עכשיו? הם לא היו. עכשיו, מעבר ניצנה, אותו דבר.
הם לא היו כי לא העבירו את הדזלות, אלה הנסיבות, אבל אנחנו חוזרים על עצמנו.
אוקיי.
ואתם תמשיכו למחות.
זה הנקודה המרכזית. נכון, נמשיך למחות עד שאחרון החטופים לא יחזור, ועד שהצבא היקר שלנו לא יסיים את העבודה כמו שצריך.
יסיים, בעזרת השם כמו שאני
אומר. תודה רבה.
ספי, תודה.
ואריה אלדד, אפשר משהו בנימה אישית?
בטח.
אז טוב, אנחנו מכירים מהרבה שנים, אח שלי רפאל הוא עובד יחד עם הבן שלך.
עובד עם בני אוריאל, נכון.
ומה הם עובדים?
יש להם מכינות, רשת של מכינות.
ראש המכינות, קדם צבאי. ראש המכינות, אפילו אני מכיר את זה.
הוא ראש המכינה, ואח שלי הוא המנהל האדמיניסטרטיבי, אז שמחתי ככה
לקרוא את המדע. ילכו שניים יחדיו, אלא אם נועדו. תודה.
יאללה,
אני אעשה לכם כמחווה מיוחדת דיווחי תנועה. איציק אלרוב, שלום.
שלום וברכה.
ערב טוב.
זה השיחת טלפון שמגיעה לך בחקירה והתקשרת אלינו?
כן, בן למד משפטים.
אתם צריכים לשנות את הפינה מהשוטר הטוב והשוטר הרע לחוקר הטוב והחוקר הרע.
בוא, אריה, בוא נחקור אותו.
בוא נחקור. תגיד,
מספר אישי.
למה פרסמת תמונה של השרה מירי רגב תובלת בפופקורן שתובל בדם?
טוב, אני חושב שכל מי שמסתכל על ההתנהלות של הממשלה הזאת היא מזועזה, ואני אסביר. אנחנו מדי ערב פותחים את המהדורות לחשיפה במהדורות המרכזיות על איך מתנהלות ישיבות הממשלה.
נו, איציק, אני מריח את הוודקה שלך עד פה.
בדיוק, אתה מבין, לפני שבועיים זה היה פופקורן, היום זה בקבוקי וודקה, ואתה מבין שהחבורה מטורללת.
אם התקשורת לא הייתה מתעסקת
זו,
בשטויות כמו פופקורן, ברור, אז הדיווחים מישיבות הממשלה זוכר, היו אחרים.
כמה שאני זוכר, לא, ברור, לא התקשורת הוציאה ש... את זקית הפופקורן.
בואו נסתיר מהציבור את מה שקורה, ונדווח לו שכולם לא, שם לא, ג'נטלמנים לא, בריטים. לא, ארי, התקשורת צריכה לדווח מה שקורה.
אוקיי.
מה שקורה, לא מה שלא קורה. אין מה לעשות.
אני מסכים לכל מילה, אני חושב שהאירוע הזה שבו הם יכולים להתנהל בצורה ברוטלית, חסרת אחריות, ואתה יודע, אנחנו מדברים על תקופה שבה יש לך 136 חטופים במנהרות החמאס, ואתה מצפה שכולם ינהגו בחרדת קודש בישיבות הממשלה, ואתה רואה אותם מלהגים, צוחקים, מתנהלים בברוטליות, ואתה אומר, אלה האנשים שאמורים להתנהל באחריות ולהחזיר את החטופים.
אתה צודק לגמרי, אבל עוד לא אמרנו,
אתה מאשים את השרה רגב
עוד לא אמרנו שהוא נעצר לחקירה
על ידי.
נעצרת היום לחקירה, אגב, מישהו כתב אחר כך שהיה צריך בכלל אישור של פרקליט המדינה בחקירות שקשורות לחופש הדיבור והמשטרה לא קיבלה, אבל נעצרת בגלל אותה כרזה, שוחררת. ארי, עכשיו שאלת השאלה שלך.
תגיד, אתה שמעת על אליש הירד ששישה ימים לפני המלחמה הורחק מיהודה ושומרון כי כתב תפנימו יהודים, מערכת הביטחון הפקירה אותנו לגמרי, היא תתעורר רק כשתתחילו להגן על עצמכם, והוא זומן לחקירה באזהרה על הסתה?
א', מכיוון שאתה צריך להסתכל על כל מקרה לגופו ולראות מה הלך רוח של הבן אדם הספציפי ומה ההיסטוריה שלו בהתנהלות ובאלימות,
אבל זה אפשר לדעת רק בחקירה,
ולכן אתה צריך לבדוק אותו. לא, אתה יודע, אתה יודע בדיוק, אתה יודע כל אחד והפקלאות והתיקים שיש לו על הכתפיים. עד כמה שאני זוכר, לאורך כל שנותיי, גם הפוליטיות והציבוריות, מעולם לא התקרבתי אפילו לאזור של חס וחלילה הסתה או אלימות. אגב, גם המשטרה לא טוענת שאני הסתתי לאלימות. הם טוענים שיש מישהו שכתב בתגובה לפוסט שהוא התנהג בצורה אלימה. אתה רוצה שאני אקח אחריות על משהו שמישהו כתב?
זה כבר יותר מובן, המשטרה נמסר, המשטרה פתחה בחקירה עם קבלת תלונה, בחשד לאיומים שעניינה פרסום תמונה של שרה מכהנת עם כתמי דם, לצד תגובות חשודות בהן, חכי חכי עוד נבוא את החשבון, עוד נרדוף אותך עד יומך האחרון. אז בעצם עוצרים את זה שהעלה את התמונה, שזה אתה, בגלל תגובות על התמונה.
זה הזיה מוחלטת, אני גם אין לי באמת שום תלונה על השוטר שהייתי אצלו, הם התנהלו בצורה מאוד מאוד מכבדת ומכובדת, אני מרגיש שם רוח רעה שמחלחלת מלמעלה וגורמת לכל המערכת, לכל מערכת אכיפת החוק, שלטון החוק, להתנהל בצורה פשוט לא אחראית.
איציק, אתה יודע מה, אתה יודע מה, מתי נתסכים בהסתה?
אני אגיד לך משהו מאוד חשוב, ובכלל לא קשור לימין או שמאל, ברגע שאתה תיתן לאותה מערכת שלטונית דורסנית להתנהל ולקחת תחת חסותה ואחריותה גם את משטרת ישראל וגם את הפרקליטות ואת כל מערכת אכיפת החוק, מי שיסבול מזה, הראשונים שיסבלו מזה, אגב, זה דווקא הבני מיעוטים או המיעוטים בתוך החברה הישראלית, ואני מדבר עכשיו בתור אחד מהמגזר החרדי, והמחשבה הזו של כן, בוא ניתן לחבורה המטורללת הזאת עוד כוח ועוד כוח, בסוף הכוח הזה יבוא כמו בומרנג ודווקא נגדנו.
אתה יודע מה ההבדל בין חופש ביטוי, איפה עובר הגבול בין חופש ביטוי והסתה? אומרים שאם יש חשש שמה שאתה כותב יעורר אנשים למעשים, זה עלולה להיות הסתה. ואם אתה רואה את התגובות למה שאתה אומר, של אנשים שעכשיו מאיימים, אז אולי זו באמת הסתה.
אז בוא אני אגיד לך הדבר שכנראה אנחנו חושפים בשעות האחרונות, מסתבר שהציוץ הזה שקראתם מקודם, שכביכול נכתב תחת הפוסט שלי, מתברר שהוא נכתב שישה ימים לפני כן, בתגובה בכלל למירי רגב. זה עוד יחשף כנראה בתקופה בשעה הקרובה. האירוע פה הוא ביזרי לחלוטין, הוא סוריאליסטי.
ההערה של אריה, כל עוד נותנים למשה מירון להמשיך להסתובב באופן קבוע, אגב בהפגנות של צד שני, כדי לעורר מאומה עם השמאלנים בוגדים שעל בגידה או העונש הוא מוות, ואומרים שזה חופש הדיבור, ואני לא מתווכח עם זה.
אבל אמרו בוגד גם על נתניהו.
גם הפוסטר הזה, ואגב, אייל ולדמן, האב השקול, העלה בזמנו את התמונה המפורסמת של נתניהו עם כף יד, סימן של כף יד באדום על הפנים, ואף אחד לא עצר אותו. כי זה חופש הביטוי. גם השמאלנים בוגדים, הם הרבה הצער. איציק, תודה.
תודה רבה.
בערב טוב.
חברת הכנסת תת-אלוף במילואים שרון ניר, ישראל ביתנו, שלום.
שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב.
הצעת חוק, לא ניתן יהיה לפטר חייל מילואים 90 יום מאז שסיים את שירותו, ולא 30 כמו שמורה היום החוק. מה הביא אותך להגיש אותה?
כן, אנחנו נמצאים במצב מיוחד בעורף כבר 4 חודשים. ואנשי המילואים נקראו לדגל, ותראו מאחור את הכל בעצם, את המשפחות, את מקום העבודה, הסטודנטים עזבו מאחור את הלימודים.
את יכולה לדלג על ההקדמה, כולנו שם הרי, לגמרי.
אז מה שאני באמת מבינה שעלינו להוקיר ולתעדף את אוכלוסיית המשרתים הללו, זאת שעת מבחן באמת לא רק לאנשי המילואים, זאת שעת מבחן לחברה הישראלית כולה. ואני סברתי שנכון להגן בחקיקה, סוג של מוגנות תעסוקתית, אגב, לאנשי מילואים וגם לנשותיהם, להרחיב את ההגנה מפני פיטורים. תראה, בסוף זה בדיוק העת שבה אנשי המילואים מסיימים את השירות, חלקם חוזרים למקומות העבודה, וכבר התחילו להתקבל לא מעט פניות, כבר כ-100 פניות שהגיעו למשרד הביטחון, שמדברות על כך שרוצים לפטר אנשי מילואים, וזה בלתי מתקבל על הדעת.
כן, כל הדברים האלה הגיעו לאוזנינו ומחרידים אותנו, ואני משבח אותך על הצעת החוק שלך, והיא טובה בעיניי, ואני שואל אותך כחבר כנסת לשעבר, יש לך הסכמה של הקואליציה, או שהם יתרפדו את זה?
אז אנחנו עושים באמת את כל האפשר כדי להגיש את זה באמת קואליציה ואופוזיציה כאחד, אבל אני רוצה להסביר למה 90 יום, כי בסוף 30 יום זה לא מספיק, כי דוגמה לפיטורין שימוע שנקרא איש מילואים שחזר לעבודתו, אמרו לו, הגעת עכשיו, אתה לא עומד ביעדים של העבודה, ולכן נעדרת מהעבודה זמן ממושך, וכעת חרב הפיטורין על צווארך. אני חושבת ש90 יום זה יאפשר להם גם את הזמן הנכון, המתאים, לחזור, להוכיח את עצמם, להסתגל חזרה, ולכן הנושא הזה הוא מאוד חשוב. תראה, אני חושבת שצריך להסתכל באמת במנעד מאוד רחב על אנשי המילואים האלה ועל ההגנות ועל הזכויות שאנחנו צריכים עכשיו להשיב להם. גם המעסיקים, גם מוגנות תעסוקתית, גם עכשיו אני יוצאת משדולה בכנסת שעסקה בסטודנטים, שבאמת המבחן הצלחה בסמסטר הנוכחי זה לא המבחן הצלחה שלהם, זה מבחן הצלחה של האוניברסיטאות. הגדלת זכאויות כאלה ואחרות לאנשי מילואים, גם בהיבט של סיוע נפשי, גם זכאויות למחיר למשתכן, אתה יודע, בסוף הממשלה הלכה לאיזשהו סל הטבות, אבל לדעתי הוא עדיין לא מספק, הוא טוב, אבל הוא לא מספק.
חברת הכנסת ניר, ברשותך עוד שאלה אחת, מה תגידי למעסיק קטן, יש לו 10 עובדים והעסק שלו בעצמו קורס, כי הוא בעצמו במילואים, איך הוא יתנהג במקרה?
מדברים גם על מענקים לעסקים קטנים של אנשי מילואים, זה מאוד נכון. היום דנו בזה בוועדת הכספים, שגם עסקים קטנים שקרסו, של אנשי מילואים, עסקים קטנים בסוף, שנאלצו בסוף לעצור מלכת את העסקים שלהם. אז אנחנו צריכים עכשיו לדעת, לאפשר להם להגיע לקרן סיוע, שיש קרן סיוע כזו, עכשיו במשרד הביטחון, של 70 מיליון שח, ולאפשר להם לקבל מענקים שיאפשרו לעסק בסוף להגיע לאיזשהו סוג של צמיחה מחדש, כי הוא עצר מלכת. עכשיו זה הזמן שלנו באמת להשיב ולאפשר לעסקים האלה לחזור לצמיחה המחודשת.
וזה חשוב אגב לא רק למילואימניקים, אלא גם למשק עצמו. ואני רק אומר, לא זוכר אם אמרנו את זה, שהתקבלו כבר 70 פניות של אנשי מילואים, שהתבשרו על סיום העסקתם, או כאלה שנקראו לשימוע בעקבות המילואים, וטוב שאת יוזמת את מה שאת יוזמת, חברת הכנסת שרון ניר, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
פרסומות ונחזור עם עוד יוזמה מעניינת למען מילואימניקים. דנה מלכה, שלום.
ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, מה נשמע?
סביר, עכשיו יותר טוב, כשעלית לקו, עמותת שחר, מה זה?
גילוי נאות, הבן שלי מעורב בזה, הוא במילואים, אני לא משתתף.
לא רק אז זה הערת את הפסול מהרעיון, לא רק שהוא מילואים, הוא פנה אליי, הבן המוכשר מאוד שלך, איש המכינות, ובעצם סיפר לי שהעמותה הזו, היא עמותה קיימת שפשוט יוצאת עכשיו פרויקט למען המילואים ניקים, ספרי.
נכון, אז קודם כל נעים מאוד, אני דנה, ואני עובדת הרבה שנים עם אוריאל אלדד, שהוא באמת הבן של, ואנחנו, עמותה שלנו במקור, זו עמותת שחר, זו עמותה שיש לה 9 מכינות ברחבי הארץ, ואנחנו בשנים האחרונות נורא הרחבנו את כיוון העבודה שלנו לטובת בוגרים ואנשים אחרי צבא, מתוך איזשהו הנחת יסוד שדרכם אפשר להשפיע ולעשות הרבה טוב. ועכשיו, בתקופה האחרונה, בעד שפרצה המלחמה, אז אוריאל באמת נמצא במילואים, 4 חודשים כבר בצפון, נפלה איזושהי הבנה מאוד מהותית, זה שהפחד הכי גדול של מילואימניקים שנמצאים עכשיו בחזית, זה לאו דווקא מלחמה או עוד שבת או איזשהו פטרול שצריך לעשות, אלא דווקא היום שאחרי. עצם העובדה שהם צריכים לחזור לאיזושהי שגרה, משהו שהם עבדו בה או התעסקו, שלאו דווקא הם עכשיו מרגישים בנוח, במיוחד אחרי 4 חודשים כל כך אינטנסיביים ומשמעותיים שהם עברו, שהם עשו איזשהו תהליך איזושהי הבנה על החיים שלהם, שהם אולי צריכים משהו הרבה יותר מדויק, או הרבה יותר משמעותי.
זאת אומרת, אלה שגומרים את המילואים המאוד משמעותיים, אוריאל כבר איזה 4 חודשים, תקן אותי ארי אם אני טועה.
כן, כן.
בהנחה שירצו בעצם להתחיל מההתחלה משהו כשהם מסיימים.
לגמרי, אנחנו שומעים הרבה את הקולות האלה, גם דרך הבוגרים שלנו, של המכינות שלנו, וגם דרך אנשים סביבנו, יש לנו הרבה יש מכינות ומדריכים שיצאו, ממש הקפיצו אותם למילואים, והם נמצאים כבר 4 חודשים בחזית, ופתאום אחרי שהם מסיימים, יש הרבה תובנות על החיים עצמם, ואיזשהם מחשבות שהם רוצים לפעול בזירות יותר משמעותיות, להיות יותר משמעותיים. יש משהו בעצמה הזאת שגילית בעצמך, שאתה רוצה לחפש אותה שוב.
אז איך זה עובד? זה... מה עושים?
אז ככה, אז מתוך זה אנחנו בעצם חשבנו על הפרויקט הזה, פרויקט למען המילואיניקים, שהרצון שלנו זה לייצר איזשהו, בנינו איזשהו מערך שמייצר איזשהו תהליך מאוד מדויק ומאוד מעמיק, מתוך איזשהו רצון והבנה שצריך עכשיו משהו קצר. והרעיון הוא כזה, אנחנו רוצים שיפנו אלינו חבר'ה, וימלאו שאלון מסוים שבו גם דרך איזשהו תרגיל כתיבה אנחנו ננסה להבין חוזקות וחולשות, ננסה רגע להבין... באיזה דברים הם מרגישים משמעותיים, מה עשה להם טוב בארבעה חודשים האלה, ובאיזה זירות הם רוצים לפעול, ואחרי איזשהו שיחת זום עם מאבחנות שלנו, שידברו איתם וינסו רגע לשקף את התמונה שהם שומעות, אנחנו ננסה גם לחבר אותם חיבורים שיכולים להפנות אותם לעמותות מסוימות שאפשר לעבוד בהם, או למסגרות חינוכיות, או לכל תחום שבו הם ירגישו הרבה יותר משמעותיים, ולמשהו שבאמת יכול להוביל אותם לתחושה שהם משמעותיים גם באזרחות.
איך זה בעצם, כאילו, מה, לאיפה הם הולכים עכשיו? זאת אומרת, בקיצור, אני רוצה לשאול מה מקלידים בגוגל כדי להגיע לזה.
שאלה מעולה. אז מה שצריך כדי להגיע לתהליך הזה זה שתי אופציות. אפשר להיכנס לפייסבוק שלנו, שאפשר לחפש מכינות שחר, שם יש ממש פוסט מסודר הזה שאפשר להגיע ולהצטרף.
מכינות מה? תגידי עוד פעם.
מכינות שחר.
שחר.
אוקיי, אוקיי, יאללה. אז לפייסבוק ומשם להגיע איך עוד?
ודרך נוספת זה פשוט להיכנס לאתר שלנו, דרך גוגל לרשום מכינות שחר, אנחנו ממש אופציה הראשונה בחיפוש, וממש יש לינק שמייעד ישר לתוך הפרויקט הספציפי
טוב,
הזה.
טוב, תגידי בדקה שנשארה, איך אוריאל? בתור בוס.
אני לא נעים להגיד את זה בפני אבא שלו.
לא, תגידי, זה בסדר, אני שומר עליך פה. תגידי את האמת אבל.
אני אומרת את האמת לגמרי, אנחנו עובדים עשור, אנחנו עשור ביחד, אנחנו צמד חמד. והעבודה לצידו היא מאוד משמעותית.
הוא סיפר משהו על אריה, אם אפשר משהו שלילי?
כן.
זה, אני לא נכנסת שם.
אבל היא לא אמרה שלא.
כן, נכון. אני בין השורות שומעתי את ה...
גם אני.
דנה, תודה רבה.
דנה, תודה.
תודה לכם, תודה, להתראות.
להתראות. מה הוא מספר מהמילואים?
קר, הוא למעלה, 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 כן. הכי למעלה.
לי הוא מספר יותר מאשר לך, אגב.
התמונות מלאות שלג.
אני די גאה בו. טוב, סיימנו גם את התוכנית הזו, זה פשוט התוכניות מצטברות פה, עורכים לפעמים ומפיקים אסף ניבו ויואב כהן, אחראית על השידור תמר שלומוביץ, עורכי הדיגיטל דוד זבולוני, עמיתי דואק, רונן שבתאי ושני רומנו. מתי זה יהיה 30 איש בדיגיטל? אחרינו, וכאן כן ירבו, אל תתבלבלו. ספורט עם רון קופון ואריה מלינק, אחרינו, איזה יום היום? אז יש גם אחר.
יום שלישי, מחר יש לנו תוכנית, ואחר כך אלוהים גדול.
נבוא, ביי.
להתראות.